שמענו עכשיו את הרב מדן מדבר על המצב שבו עם ישראל נמצא היום ועל החובה שלנו להיות ערניים למציאות הזאת, אבל בעיקר להרגיש חלק מן המציאות הזאת, ושהדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי לא רק בתודעה או בהרגשה היומיומית שלנו, אלא גם בהפנמה, בהבנה שזה חלק מעבודת השם שלנו. זה הדבר שהוא דיבר, נכון? שמעתם אותו, הבנתם אותו? זה הדבר המרכזי. זאת אומרת שבן אדם צריך לחיות את החיים שלו, כשאנחנו צריכים לחיות את החיים שלנו, הרבה פעמים יש לנו איזה מין הרגשה שיש לנו בעצם החיים שלנו מפוצלים לשתי מערכות, כאילו יש לנו, אנחנו חיים בשני מישורים. יש המישור של היומיום, של המציאות הארצית הרגילה, ושם אנחנו שומעים חדשות ושומעים מה קורה, וכאן יש טיל וכאן יש בלגן כזה וכאן יש סכנה כזאת וכו'. ויש לנו את בית המדרש או את בית הכנסת, ושם אנחנו חיים באיזה, כביכול, באיזה מציאות שמנותקת מכל מה שקורה בעולם, וחיים לנו את החיים שלנו. ונדמה לי שכנגד הדבר הזה, לא נדמה לי, אני משוכנע, שכנגד הדבר הזה בא הרב מדן להגיד שבית הכנסת הוא בית המדרש, והדיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא צריך לבוא מתוך המציאות, מתוך החיים, והוא לא יכול לבוא רק מתוך סידור התפילה, אלא צריך לבוא גם מתוך הלב, משהו מתוך הלב שצריך לבוא לידי ביטוי. ועל הדברים האלה אני רוצה קצת היום להרחיב מכיוונים אחרים, ולתת אולי, אני מקווה, את המשמעות של הדברים האלה בכמה וכמה רבדים. ונתחיל אולי מדבר אחד שנקרא אותו בשבת הקרובה בבתי הכנסת בצורה רחבה. אתם יודעים שבשבת הקרובה אנחנו נקרא בבתי הכנסת את סיום ספר שמות, נכון? וסיום ספר שמות זה שתי פרשיות השנה, זה ויקהל ופקודי, ושם נאמר גם ביטוי שהוא מאוד מעניין, שמופיע כמה וכמה פעמים כאן בפרשיות שלנו, ושצריך לנסות להבין אותו. וכל איש חכם לב בכם, וכל אישה חכמת לב, וכו'. חכם לב, חוכמת לב. הביטוי הזה הוא ביטוי מעניין, נכון? כי איפה משכן החוכמה, איפה החוכמה שוכנת אצל האדם? במוח, נכון? בדרך כלל יש לנו, יש תפילין של ראש ותפילין של יד. תפילין של ראש זה כנגד השכל, נכון? כנגד המוח. בתפילין של יד זה בדרך כלל ליד הלב, כנגד הלב, כנגד הרגש, נכון? ובדרך כלל משכן החוכמה נמצא בשכל, במוח, בראש, ובלב נמצאת הרגש, נמצא הרגש. והפסוק מדבר על וכל איש חכם לב, וכל אישה חכמת לב. חכם לב, יש פה איזה חיבור בין החוכמה צריכה להיות בלב. ונדמה לי שהחוכמה של הלב היא בדיוק הנקודה הזאת שאנחנו צריכים. כי אדם יכול להיות, יש פילוסופים גדולים שהם מאוד 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 חכמים, מאוד נבונים, והם יודעים לעשות כל מיני אנליזות וניתוחים מאוד מאוד מדוקדקים של מצבים, אם תרצו, פילוסופים, פסיכולוגים, מצבים תיאורטיים, לימודים מסוימים יש היום באוניברסיטאות מקצוע שנקרא עתידנות. יודעים מה זה עתידנות? פיוטשרס, לא יודע מה זה, מה זה נקרא, אנשים שיודעים, מנתחים את המציאות, יודעים לראות את זה, כל מיני, והם יודעים באמת בכל מיני שיטות מתמטיות, פילוסופיות, פסיכולוגיות, למצוא את הדברים. ולגלות איך הדגם, איך, בעיקרון, איך זה אמור לעבוד. זה חוכמה, זה אנשים חכמים, אנשים מאוד חכמים. אבל הרבה פעמים האנשים החכמים האלה הם מנותקים מהמציאות, הם לא חיים את המציאות, הם לא חיים את ההוויה שלנו. אגב, רק אספר לכם, יש לי חבר טוב שלמד איתי כאן בישיבה לפני הרבה שנים, שהוא היום אחד, הוא פרופסור לעתידנות באוניברסיטת בר אילן, והוא עוסק הרבה בדברים האלה, כתב ספר גדול על העניין הזה, והוא שלח לי לפני שנתיים, שלח לי את הספר, קראתי שם, ומה, איך מדינת ישראל תיראה בעוד 40 שנה. אני שומר את הספר, כדי שבעוד 40 שנה, בעזרת השם, כן, אני אעשה השוואה בין מה שהוא כתב בספר לבין מה שיש במציאות, לראות אם יש קשר. בינתיים אני לא חושב שיש הרבה קשר, כן? כי המציאות, כן, היא הרבה יותר חזקה מאשר כל מיני אנליזות וכל מיני תוכניות פילוסופיות גדולות. ולכן, למה אני אומר את כל זה? כי התורה באה לומר, בית המקדש, כן, כשהולכים לבנות משכן, אז יש תוכניות. התוכניות הן מאוד ברורות, אפשר לוודא לפי כמות החומרים, וטיב החומרים, וסוג החומרים, איך בדיוק תופרים, ואיך אורגים, ואיך שוזרים, ואיך מתיחים את המתכות, ואיך בונים את מזבח הזהב, ואיך שמים את ארון, את ארון העדות, ואיך שמים את הבדים שם, בטבעות הארון, יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. כל מיני כללים, יש כללים, אפשר לבנות כל זה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אומר משה רבנו, ויקל משה את כל הדת ישראל, ויאמר אליהן, זה הדבר של ציווה השם, מהו הדבר? חכם לב. שלא מספיק שיהיו לך את כל התוכניות, איך בונים על פי הכללים השכליים, אלא אדם צריך להביא לשם את הלב שלו. בלי הלב אי אפשר לבנות בית מקדש. ואת הלב אי אפשר להכניס לתוך התוכניות. כי תוכניות אפשר לעבוד עם איזה כמה חומרים, כמה, מה אורך היריעה, מה אורך העמוד, מה רוחב העמוד, כמה אדנים יהיו לכל קרש, כמה, מה משקל הכסף, מה משקל הזהב, את כל זה אפשר לחשבן עם המוח, עם החוכמה. עם הלב אי אפשר לעשות שום דבר. עם הלב צריך להביא את הקיום, את היכולת של האדם להתקיים, את היכולת של האדם לקיים את הדברים, לחיות את הדברים בחיים בפועל, בחיים במציאות, לחיות את הדברים. זה המושג של חוכמת לב. ואת המושג הזה של חוכמת לב, את זה לא לומדים בפקולטה להנדסה, ולא בפקולטה לפילוסופיה, לא שם. את זה לומדים, איך נקרא לזה? במדעי החיים. כן? מדעי החיים, מתוך החיים, מתוך המציאות, מתוך ההוויה. זה לומדים כאן. ולכן, יש מושג של בניית בית מקדש. זה, או בניית משכן. בפרשיות האלה אנחנו עוסקים בדברים האלה. אבל יש מושג אחר, והוא מושג של לחיות חיים של קדושה. ולחיות חיים של קדושה, כן? זה המושג שלנו. ולקחת את המציאות הזאת. אנחנו לא בונים בדיוק מקדש ובונים מזבח. אנחנו רואים בלבבים משכן אבנה לאדר כבודו, ובמשכן מזבח עשים, נכון? יש לנו כל מיני דברים, אבל זה הכל אלגורי. כי במציאות אנחנו צריכים לבנות מקדש, מקדש של החיים, מקדש של המציאות, זה מקדש החיים לחמתים. אבל זה מקדש שדורש מאיתנו את האינטנסיביות של החיים, להיות עם ערנות, להיות רגיש לכל מה שקורה מסביב. מה שקורה מסביב בעולם שלנו, בעולם המיידי, אם אנחנו חיים עכשיו בארץ ישראל, אז מה קורה בארץ ישראל? אבל מה קורה גם בכל העולם? כי אדם צריך לחיות את החיים שלנו כפי שהם חיים קיימים במציאות. ואם יש היום במדינות ערב בלגנים ומאבקים וקשיים, ויש היום בסוריה הנשיא שלהם טובח בהם והורג אותם ומשמיד אותם ומחלה אותם בתוך אותה מדינה, והעולם שותק והעולם אדיש, לנו זה צריך להפריע, אותנו זה צריך לעניין. ולא רק בסוריה, בהרבה מקומות, בכל מיני מקומות בעולם יש קשיים גדולים. הכלכלה באירופה מצב לא פשוט, מצב מאוד קשה. ברוך השם כאן בארץ ישראל מצב יחסית בסדר, אבל אנחנו לא חיים רק בארץ ישראל, אנחנו חיים בעולם, וחיים בעולמו של הקדוש ברוך הוא, ובעולם הגלובלי שאנחנו חיים, אז גם מה שקורה באירופה משפיע עלינו, גם מה שקורה בכל מיני מקומות משפיע עלינו, ולכן אנחנו צריכים לחיות ולחוש, להרגיש את הדברים הללו. זה נקודה ראשונה של חוכמת לב. חוכמת לב, פרשור של דבר, שלא להישאר רק בצד הקוגניטיבי, בצד של מה שיש לנו כאן לפי התבונה, אלא גם לחבר לתוך התבונה הזאת גם את הרגש, גם את החיים, גם את המציאות, גם את ההוויה. זה הדבר היותר עשו. ובכלל, כבר אמרתי לכם פעם, נדמה לי שכבר הזכרנו את זה, אולי נזכר את זה עכשיו עוד פעם, רק בשביל להמחיש נקודה אחרת, שפרשיות האלה שאנחנו עוסקים בהן, פרשיות המשכן, הן בעצם ההשלמה של בריאת העולם. ויש כאן הקדוש ברוך הוא בורא, אם תרצו, שני עולמות. עולם פיזי, גשמי, ארצי, שהוא העולם של ספר בראשית. עולם אחר, רוחני, שכינה, מקדש, תורה, זה העולם של ספר שמות. ושני העולמות האלה יחד הם עולמות שהם יוצרים, זה היצירה, זה הבריאה של הקדוש ברוך הוא את העולם. ולכן יש לנו כאן בפסוקים בסוף פרשת פקודי שנקרא השבת, פסוקים שמדגישים את הנקודה הזאת, שבעצם סיום עבודת המשכן היא מעין סיום בריאת העולם. יש פה ביטויים שמקבילים, מזכירים לנו את הסיומים של, את סיום מעשה בראשית, ותחל כל עבודת משכן אול מועד וחולו השמיים וארץ והיכל משה וכו'. הביטויים האלה מופיעים כמה וכמה פעמים, ומי שרוצה לעיין בזה, נדמה לי שכבר גם את זה הזכרתי לכם, אני לא זוכר, אבל יש לעיונים בספר שמות של הגברת נחמה לבוביץ' עליה שלום, יש לה באחד העיונים האחרונים שלה שם לספר שמות, היא מביאה השוואה ממש בין בריאת העולם לבין בניית המשכן ופסוקי הסיום שמקבילים, כדי להדגיש את הנקודה הזאת. והנקודה הזאת של ההקבלה בין שני העולמות האלה, כן, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. כי עם ישראל, כל יהודי חי בשני עולמות, בשני מישורים. יש המישור הארצי הרגיל של חיים ארציים, אדם אוכל, שותה, לומד, חי, נושם וכו'. ואדם לומד תורה, שואף לקדושה, שואף למקדש. והדברים האלה צריכים להיות משולבים, יחד, בשלמות אחת. והשלמות היא לא רק במובן זה. יש מובן אחד של שלמות הוא מובן פשוט, לקחת את המציאות שלנו היומיומית ולהבין שיש בה ערכים שמעבר לרגע, מעבר לעכשיו, יש בהם עניינים של קדושה. שאנחנו לא רק אוכלים, לא רק שותים, לא רק חיים את ההווה, אלא יש להווה הזה, יש לו משמעות, יש משהו מעבר לזה, משהו מעל זה. יש תכלית, יש מטרה, העולם הולך לקראת משהו. יצאנו עכשיו מפורים. והמחלוקת הגדולה שבין המן לבין מרדכי, מה היה המחלוקת הגדולה בין המן לבין מרדכי? היא בדיוק בנקודה הזאת. בין עם ישראל לבין עמלק. זה בדיוק בנקודה הזאת. האם החיים הארציים, ההוויה היומיומית, מה שיש לנו ביום יום, האם זה מה שיש? אין שום דבר מעבר לזה, אין לחיים שום משמעות, הכל זה מקרה, שום דבר לא מכוון אשר קרחה בדרך? או אולי יש לזה משמעות, יש לזה כיוון? ואולי אזכיר עוד נקודה אחת שקשורה לפורים, ואני מבקש מכם מחילה שאני מזכיר לכם את פורים, כן? אבל אני אגיד מילה אחת שקשורה לפורים. כתוב, במגילה כתוב, על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. נכון? את כולכם יודעים שיש קושיה, נכון? מה הקושיה? למה פורים על שם הפור? פור על שם הפור, נכון? למה פורים על שם הפור, נכון? ובאמת, יש באמת אותה נקודה, וזאת הנקודה היסודית שאני רוצה להגיד. תראו. כשאני עושה משהו, אם אני עכשיו מדבר איתכם, אז אחר כך אתם יכולים לצאת החוצה ולהגיד, הוא דיבר יפה, דיבר לא יפה, לא חשוב, כל אחד יגיד מה שהוא מרגיש, וזה בסדר, וזה לגיטימי, כן? אבל כל אחד מבין שהוא דיבר על פי מה שהוא יכול לעשות, על פי היכולות שלו, על פי הרצונות שלו, וכו', נכון? אם אדם בונה סטנדר כזה, אז אם אני רוצה עכשיו להסתכל על זה, אם זה טוב או לא טוב, אני יכול להעריך, יש פה כישרונות, יש פה, האדם השקיע את הכישרון שלו, את היכולות שלו. אבל יש דברים שבהם, כשאתה עושה פור, כשאתה עושה גורל, ויוצא X, עושים פור בדיוק בשביל להגיד, אני לא עשיתי כאן שום דבר. כי זה הגורל. אני זורק מטבע, זה יכול לפול לצד זה או לצד זה, ועל פי זה אני קובע מה אני עושה. שום דבר לא קשור לצד האנושי, לכישרונות, ליכולות של הבן אדם, נכון? אבל מה שמעניין הוא שבפור, דווקא במקום שאין מקום להסביר את זה, או זה בגלל שהוא מוכשר, בגלל שהוא כזה, בגלל שהוא כזה, כן? דווקא במקום הזה יש בעצם שתי נקודות מבט. כי במקום שבו האדם לא יכול לפעול, אין שם שום פעולה של האדם, שם נמצא גם המקרה המוחלט, אפשר להגיד שזה לגמרי במקרה, נכון? ואפשר להגיד שהכל מכוון מלמעלה, שזה יד השם. ברור לנו שהפור של המן הוא התכוון להגיד שפה מדובר, אני לא קובע שום דבר, הכל מקרה. אין שום ערך לשום דבר, לכן הכל במקרה. אבל כולנו יודעים שלמה ביום הכיפורים אנחנו אומרים ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל. למה זה עם גורל? בשביל מה זה גורל? לדעתי הגורל שם נועד בדיוק בשביל דבר אחד. אני מרגיש שאני כאדם, אין לי סמכות להחליט איזה סעיר יהיה להשם, איזה סעיר יהיה לעזאזל. מי אני? למה אני אחליט על דבר כזה? ואז מה אני עושה? אני לא אומר מקרה. אני אומר, אתה הקדוש ברוך הוא תבחר. וכשאני מסלק את האדם מכאן ונותן לקדוש ברוך הוא לבחור, שם נמצא הגורל. כשאני אומר לימים האלה קוראים פורים על שם הפור, זה בגלל שאותו פור שהמן הפיל, יש עליו שתי נקודות מבט. אפשר להסתכל עליו מנקודת המבט של המן, ואפשר להסתכל עליו מנקודת המבט של מרדכי. ואלה שני פורים שונים. על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור. כי על שם הפור של המן, ניתן להסתכל על הפור הזה של המן מנקודת המבט של המן, ונסתכל עליו, ניתן להסתכל עליו מנקודת המבט של מרדכי, שהוא רואה בכל השגחה גדולה. אז זה צד אחד. אז אני אומר שוב, כשיש לנו שני עולמות, עולם פיזי ועולם רוחני, אפשר לקחת את העולם הפיזי ולהכניס לו גם את יסודות הקדושה. ולהבין שהעולם הפיזי הוא לא עומד לעצמו. אבל העולם הפיזי זקוק לעולמות הקדושה כדי שיבינו שיש תוכן, יש משמעות, יש יעד. הדברים האלה לא במקרה, אין, לא אוכלים בשביל לאכול ושותים בשביל לשתות, אין לזה שום ערך. לא חיים רק בשביל הדבר הזה. לחיים יש משמעויות הרבה יותר עמוקות, הרבה יותר משמעותיות, וכאן בא לידינו לעולם המשכן ועולם המקדש כדי לשפוך אור על עולם המציאות ולהאיר אותו. אבל אני רוצה לומר שזה כיוון שכולנו יודעים עליו, כולנו מדברים עליו הרבה. היום אני רוצה להדגיש גם את הכיוון ההפוך. הכיוון ההפוך הוא שגם עולם הקודש הוא לא יכול להיות עולם של קודש טהור שנמצא במנותק מהחיים, מנותק מהמציאות, בעולם של קדושה, תורה, מקדש, שחיים אי שם, וזהו. לא. תורה ומקדש נמצאים במציאות. הם חלק מן ההוויה. וגם הם זקוקים, המקדש, לא רק המציאות הארצית זקוקה לקדושה, אלא הקדושה זקוקה למציאות הארצית. ולדעתי, הנקודה הזאת שהקדושה זקוקה למציאות הארצית, בא לידי ביטוי בנקודה אחת שמוזכרת בפרשיות שלנו. אתם יודעים מהי? השבת. מלאכת המשכן, בתוך מלאכת המשכן, התורה מזכירה פעמיים את מצוות השבת במלאכת המשכן. נכון? פעם אחת בפרשת כי תישא, שקראנו בשבת שעברה. נכון? אך את שבתותיי תשמורו, כי קודש ילחם, חללי עמות יומת וכו', ושמרו בני ישראל את השבת. ובפרשת ויקל, בתחילת פרשת ויקל, ששת ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי שבת שבתון, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. מה אומרים חז"ל? ללמדך שאין מלאכת בית המקדש, אין בניין בית המקדש, דוחה שבת. מה פירוש אין בניין בית המקדש דוחה שבת? מה הפשט? אז בהלכה אנחנו יודעים מה הכוונה. שאם צריכים לבנות בית המקדש, לא בונים את בית המקדש בשבת. זה אנחנו יודעים. זה בהלכה. אבל מה המשמעות הרעיונית שבזה? למה שיהיה לי הווה אמינה שמלאכת בית המקדש דוחה שבת? ההבנה היא כמובן פשוט. כשאני עוסק בקדושה, שבת היא עניינים של העולם הזה. אדם נח בשבת, וכו'. זה עניינים ארציים. אתה עוסק בקדושה, אתה, לא, אתה מנותק מהעולם שלנו. אתה עוסק כל כולו בקדושה. אם אתה בונה בית מקדש, אתה לא נמצא בארץ. השבת היא קשורה לארץ. כן? בית מקדש הוא משהו מעל הארץ. אז אתה מתנתק משם. ואז אין עניין לשבת. מה העניין של שבת? באה התורה ואומרת לנו, אין בניין בית המקדש דוחה שבת. גם כשאתה עוסק בקודש, הקודש הזה הוא קודש מחובר לארץ, לזמן, למקום. ולכן, גם כשאתה עוסק בדבר הזה, אתה חלק מן המציאות, ולכן גם אז אתה צריך לשמור את השבת, את קדושת השבת. זו הנקודה. והנקודה הזאת, שגם כשעוסקים בקדושה, לא להיכנס למצב, יש אנשים שכשחושבים ש... או כשלומדים תורה, או כשמצאים בבית המקדש וכו' וכו', הם נמצאים שם באיזשהו מקום סגור, והמציאות בכלל לא חלק מהם. כן? זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. אני אתן אולי שני משלים או שני דברים שקשורים לעניין הזה. דבר אחד, שהרב עמיטל זכרון לברכה הדגיש הרבה פעמים, הביא אותו בשם הרבי מקוצק, על הפסוק שכתוב בפרשת משפטים, ואנשי קודש תהיון לי. מכירים את זה? אנשי קודש תהיון לי. אמר הרבי מקוצק, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אנשים קדושים, כי מלאכים יש לו מספיק בשמיים. הוא לא צריך מלאכים. מלאך זה קדושה, אבל זו קדושה שאינה זקוקה למציאות של החיים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה אנשי קודש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנבנה מקדש. הוא רוצה שנבנה בית מקדש. בית מקדש נמצא במקום, מקום פיזי, שנמצא בארץ, שחי את המציאות, ובתוך זה להיות קדוש. זאת משימה גדולה. וראיתי פעם בשם אחד מגדולי החסידות נקודה מעניינת. הכהן הגדול, ונקרא את זה גם בשבת הקרובה בבתי הכנסת, אחד מהבגדים שלו זה, הוא לובש מעיל, נכון? מעיל. ושולי המעיל, מה יש לו? פעמון ורימון. וכתוב בתורה, ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו ולא ימות. מה הרעיון בזה? של הפעמון ורימון ונשמע קולו. למה הוא צריך לשמוע את קולו בבואו אל הקודש? ראיתי שהוא כותב שם, נדמה לי שזה מאה שילוח, נדמה לי הוא כותב כך, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. כשכהן הגדול נכנס אל בית המקדש פנימה, הוא מרגיש תחושה של שכינה, של רוחניות כל כך גדולה, והוא אומר, וואו, שבתי בבית השם כל ימי חיי, הלוואי שהוא רוצה להישאר שם כל הזמן. כן? והכהן הגדול אומר לו, הקדוש ברוך הוא, כשאתה נכנס, יהיה לך שם פעמונים ורימונים, שהם ישמיעו לך קולות. ונשמע קולו בבואו אל הקודש ובצאתו. כי אם אתה תישאר שם רק בבואו ולא יהיה בצאתו משם, אז חס ושלום הכהן הגדול ימות, זה לא החיים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנשים שישארו בפנים. הקדוש ברוך הוא רוצה אנשים שיכנסו פנימה, יקבלו את הקדושה מבפנים, אבל בסופו של דבר, איפה הם נמצאים החיים? אאוטסייד, בחוץ, ובצאתו, ולא ימות. מובן? זאת אומרת, גם הקדושה זקוקה לחיים. כי אנחנו בני אדם וזקוקים למציאות, למלא את הקדושה בתוך החיים, ושהקדושה תשאב גם היא את כוחותיה בחיים ותהיה מחוברת אל החיים. זאת אומרת, אסור לבית הכנסת או לבית המדרש או לבית המקדש, כן? להיות מנותק מן החיים, להיות מנותק מן ההוויה. לא. וזו הנקודה של בניין המקדש. הנקודה של בניין המקדש באה לומר לנו שכשם שהחיים יש להם משמעות מעבר, אין רק ספר בראשית. ספר בראשית זקוק לספר שמות, זקוק לתורה, זקוק לקדושה. אבל באותה מידה ספר שמות זקוק לספר בראשית. ספר שמות, רק תורה, רק מקדש, לא, אין להם קיום בעולם שלנו. ספר שמות זקוק גם כן לספר בראשית, זקוק לאותה מציאות, לאותה הוויה, לאותו חיבור של הקדושה עם החיים, כי זו עבודת השם שלנו, זאת עבודת השם שלנו. ואני רוצה להבהיר דבר שהרב מדן לא הזכיר אותו, לא השלים אותו, ואני רוצה טיפה להבהיר אותו עוד יותר. כן? כשלאדם יש, עם התפילה שלנו שאנחנו מתפללים, אם אנחנו לא מחברים אותה אל המציאות, אם אנחנו משאירים אותה רק ברמה הזאת של הטקסט הכתוב בספר כפי שתקנו אותו אנשי כנסת הגדולה, ולא מכניסים מה שאפשר להכניס במסגרת ההלכה, שאם לאדם יש חולה בתוך ביתו, אם יש צרה, אם יש משהו שאדם צריך להכניס זה לתוך התפילה, וזה חלק מהתפילה. ודיברנו על הנקודה הזאת בסעודה שלישית לפני שלושה שבועות. הייתם בשבת כשדיברנו על זה?
פרשת תרומה.
פרשת תרומה. הזכרנו את זה. בשבת פרשת תרומה. תצווה כי תסתכל לפני שבועיים וחצי. דיברנו על זה בשבת. הזכרנו את הנקודה הזאת. וזאת הנקודה הזאת שמחברת לנו את המקדש עם החיים, עם המציאות, ואת המציאות עם המקדש. כי גם ההוויה שלנו בעולם, גם השבת שלנו, יש לה שתי בחינות. יש שבת שהיא היום השביעי, נכון? שהיא יום אוניברסלי, שייכת לכלל העולם. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו. כל אדם בעולם, היום זה כבר מקובל, פעם אולי היו ספקות בעניין הזה, אבל היום בכל העולם יש לפחות יום מנוחה, צריך להיות, כן, חוץ מעובדי קבלן שאין להם אפילו דקה אחת של מנוחה, כן? אבל אני מדבר כרגע בצורה נורמלית, זה, בעולם יש יום מנוחה, אולי אפילו יומיים מנוחה, יש, צריך להיות, זאת השאיפה, כן? אז זה שבת אחת, זה צד אחד של השבת. אבל השבת שאנחנו קוראים עליה בפרשת כי תישא, שקראנו לה בשבת האחרונה, היא שבת של ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. זה שבת של קודש, שבת של ברית, זה שבת אחרת. שבת שהיא בעצמה מקדש. ואמרו חז"ל, אלמלא ישראל משמרים שתי שבתות מיד נגאלים. שבעם ישראל משמר שתי שבתות מיד נגאלים. מה פשט שתי שבתות? אז בדרך כלל אומרים שתי שבתות, שבת אחת ועוד שבת. למה שתיים? כי שבת אחת זה, כמו שאומר המן הרשע, מקרה. רק אם עושים את זה פעם שנייה, זה כבר לא מקרה, זה קבוע. זה הופך להיות רציני. נכון? זה הסבר אחד. אבל לדעתי הסבר הוא אחר. ונדמה לי שגם זה ראיתי אולי נתיבות שלום, אולי במקום אחר. אבל על כל פנים, גם זה ראיתי שיש בשבת שני יסודות. כמו שאמרנו, יש היסוד הארצי ויש יסוד הקדושה של השבת. את השבת צריכים לשמור בשני היסודות האלה. צריכים לשמור את השבת של שבת של וינח ביום השביעי, וצריכים לשמור את השבת של ושמרתם את השבת כקודשי. ואם מסיים שמרים שתי שבתות, הכוונה את שתי הבחינות האלה של השבת, אז מיד נגלים. כי הגאולה באה כשאדם מחבר את הארץ עם השמיים, כשאדם מחבר את החיים, את ספר בראשית עם ספר שמות, עם הקדושה. מובן? מזה תבוא השבת, מזה תבוא הקדושה, מזה תבוא הגאולה. אלמלא ישראל משמרים שתי שבתות, מיד נגלים. והנקודה הזאת של לדעת לחיות את החיים שלנו כפי שאנחנו חיים אותם, אבל לצקת לתוכם קדושה, וגם לקחת את תחומי הקדושה שאנחנו עוסקים, את התורה שאנחנו לומדים, ואת המצוות שאנחנו עושים, ואת כל התחום הזה של הקודש שאנחנו עושים, שהוא לא יהיה מנותק מן החיים, שגם הוא יקבל איזושהי זרימת חיים אמיתית. זה סודם של בראשית ושמות. זה סוד המקדש, זה סוד השבת. השבת היא מקדש המקום, השבת היא מקדש הזמן, והחיבור הזה שבין המקום לבין הזמן הוא החיבור שנותן לנו בעצם את הצד הארצי של החיים. כי כל דבר בחיים, במציאות, זה מקום וזמן. בעולם הרוחני אין מקום, אין זמן, אין מושגים כאלה. כן? אבל גם כשאנחנו מדברים על מקדש, אם זה בזמן, אם זה במקום, אנחנו מדברים על חיבור לארץ, על חיבור לחיים. וזאת נקודת המפתח. זה החלק שיש לנו בין ספר בראשית לספר שמות. זאת הנקודה שרציתי שנשים לב אליה. אז אם כן, אני מסכם את עיקרי הדברים שדיברנו היום, ואז ניתן לכם בכל זאת גם לכם להגיד לנו, לשאול איזה שאלה או שתיים, או להעיר איזה הערה או שתיים. אז אני חוזר רק על הדבר הבסיסי הזה, ואני אומר את זה כי לדעתי זה א' ב', ממש א' ב', זה דבר בסיסי מאוד של ללמוד איך לחיות את החיים שלנו בעולם שלנו. ובעולם שלנו צריכים לדעת שיש הרבה מאוד אנשים, ואני רואה הרבה מאוד אנשים בהרבה מקומות, אנשים שחיים בשני עולמות. שני עולמות. יש העולם הזה ויש העולם הבא. העולם הזה קשור לכל העניינים הארציים היומיומיים, של ללכת לעבודה, לאכול, לשתות, לבלות, לטייל. זה עולם אחד. והעולם השני זה עולם של בית הכנסת ובית המדרש ועולם של קדושה. אבל אין קשר בין העולמות האלה. כל אחד יש, אצל האדם הזה אתה יכול לראות בעצם, אם אתה מסתכל לפעמים על אנשים מסוימים, אתה יכול לראות שני אנשים שונים. כשהוא בחוץ הוא לגמרי בן אדם מסוג מסוים, וכשהוא בבית הכנסת זה אדם אחר לגמרי. אתה לפעמים חושב, זה אותו אדם? עד כדי כך הוא יוצר פיצול באישיות שלו בין העולם הזה לעולם הבא. כן? ונדמה לי שעולם בית המקדש והשבת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שבת הזמן, וספר בראשית וספר שמות עם החיבור שדיברנו עליהם, כן? באים לומר לנו, האדם צריך לחיות חיים של הרמוניה, שבה ספר בראשית לא יכול לחיות בלי ספר שמות, ובאותה מידה ספר שמות לא יכול לחיות בלי ספר בראשית. חיים ארציים זקוקים לרוחניות, רוחניות תאורה היא של מלאכים, היא לא של בני אדם. גם רוחניות זקוקה לאנשים, אנשי קודש, אנשים קדושים, והלוואי שנזכה. בבקשה. כן. לא שמעתי. צריך
עם הנבחר. עם הנבחר.
למה הוא צריך את עם הנבחר? הוא לא צריך. למה אתה אומר שהוא צריך? אנחנו צריכים את עם הנבחר. הוא לא צריך. אני אסביר את זה עוד מעט. בסדר. אוקיי, יש עוד שאלות? אולי יש עוד שאלות שיכולות להצטרף לזה. אין שאלות. טוב, אז בואו, בבקשה.
איך באמת נראה לך מדינת ישראל בעוד 40 שנה?
טוב, בסדר. אז, אני אתחיל מהשאלה הזאת, יותר קל לי, אני אחזור אליך, אני אתחיל מהשאלה הזאת, כי זו שאלה יותר קצרה, אני אענה את תשובה קצרה יותר, את השאלה של...
תני.
כן, שאלה של תני, אני אתייחס אליה, היא שאלה חשובה, ואליה צריך להתייחס ביתר כובד ראש, לשאלה שלך שאתה, איך אני באמת חושב שיראה העולם בעוד 40 שנה, אם הייתי יודע איך ייראה העולם בעוד 40 שנה, אז הייתי מתפרנס מהמקצוע הזה שנקרא עתידנות, וכנראה מרוויחים שם יותר ממה שמרוויחים כאן בישיבה, אז הייתי הולך לעשות את זה. כיוון שאמרתי לך כבר שאני לא מאמין במקצוע הזה, אני לא חושב שיש בו הרבה דברים משמעותיים, לכן אני לא יודע איך יראה העולם בעוד 40 שנה. אתה יכול לשאול אותי איך אני רוצה שיראה העולם בעוד 40 שנה, מה אני מקווה, מה אני מתפלל שיהיה בעולם בעוד 40 שנה, זה אני יכול להגיד לך. זה מעניין אותך? או שאתה רצית רק את הפן של הקוסמות והעתידאות של אחוזים בכוכבים שיגידו לך איך ייראה העולם עוד 40 שנה. אם אתה רוצה את זה, זה לא, אני לא יודע להגיד. אבל אם אתה רוצה לראות מה אני חושב, מה אני מקווה, מה אני מתפלל שיהיה העולם עוד 40 שנה, זה אני יכול להגיד. כן, ודאי, אני אגיד. אני הייתי רוצה שעולם שלנו, אבל שתבינו, כל מה שאני אומר כרגע, הכל תלוי במה שאנחנו נעשה בשביל זה. זאת אומרת, זה לא יבוא לבד. אם אנחנו נרצה שהעולם שלנו יהיה יותר הוגן, יותר צודק, יותר ישר, כן? שבו לא יהיו עובדים שעובדים שבעה ימים בשבוע, ולא יהיו אנשים שרעבים לפת לחם, כשאנשים אחרים יש להם את כל העולם לפניהם. נכון? אני רוצה הרבה מאוד דברים. אני רוצה שעולם שיבין מה שדיברנו עכשיו, שהארציות, החומרנות, שלא עוד מכונית, או עוד קיום, או עוד בית יותר גדול, זה השאיפה הגדולה של החיים, אלא יותר עיסוק בענייני רוח. ואני לא מדבר עכשיו רק מצד יהודי, של יותר תורה או יותר קדושה. אני אומר, אפילו סתם שאנשים יעסקו בעניינים רוחניים, בעניינים של פילוסופיה, ספרות, שירה, דברים כאלה. במקום שאנשים יעסקו כל הזמן בהוויות של העולם הזה, בהשגות, בעוד הישגים חומריים, כן? שיעסקו בדברים רוחניים. כן? שיעבו, יעסקו בספרות, יעסקו בפילוסופיה, יעסקו בשירה, יעסקו בכל מיני דברים שקשורים למותר האדם מן הבהמה. כי לאכול גם במה אוכל. אז אפשר לאכול עוד דבר, אפשר לעשות עוד מסעדה, ואני יכול להגיד לכם ש... כשאני הייתי צעיר בארץ ישראל לפני 30 שנה, כן? אז היינו קונים לחם במאפייה, נכון? היום אתם יודעים איפה קונים לחם. יש, בכל עיר ואם בישראל יש בוטיק של לחם, כן? וכל מיני סוגים של לחמים, לחם גורמה, לחם מיוחד, וכל זה. זה עבודה זרה של אוכל, עבודה זרה של... אני לא צוחק, אני לא רצינות, עבודה זרה של שתייה. בשבת הייתי עם המשפחה, אז מספרים לי, אני לא יודע, אני באמת לא מכיר את זה. מספרים לי, אני יודע שאני שותה קצת בפורים. אומרים לי, היום הנוער לא שותה בפורים. בפורים הם לא שותים, כי הם שותים כל הזמן. כן? הדבר הזה, שכל הזמן שותים, וכל הזמן זה, והולכים לפאב כזה ולפאב כזה, זה אני לא רוצה שיקרה. אני רוצה שיהיה עולם ערכי יותר, עולם ישר יותר, עולם צודק יותר, ממילא גם עולם רוחני יותר. לעם ישראל יש תפקיד גדול בזה. כן? כי זה התפקיד שלנו, להביא את הרוח אל העולם כולו. כן? אבל שזה אנחנו צריכים קודם כל בתוך עצמנו. אני לפני שאני, אין לי שאיפות כרגע ללכת לאחרון הגויים שם, לא יודע, בפרף או בסידני, ולהגיד לו, תשמע, בוא תהיה יהודי. קודם כל שהיהודים של סידני יהיו יהודים, והיהודים של תל אביב יהיו יהודים, והיהודים של אלון שבות יהיו יהודים, ואחר כך נלך ליהודים שם, לאותם אנשים שהם לא יהודים, שאנחנו רוצים שיהיו יהודים. אבל ונשאל אותי בעוד 40 שנה, הייתי רוצה שבעוד 40 שנה יהיה עולם יותר ישר, יותר צודק, יותר הוגן. בנוסף, הייתי מאוד מאוד רוצה שהעולם יהיה יותר רוחני, שיהיה יותר אכפת לו מערכים, יותר ערכי, שערכים שיעניינו אותו זה לא כאן ועכשיו, ועוד פוסטריטי ועוד דברים כאלה, אלא שהעולם יוצא גם הישגים רוחניים משמעותיים, זה הייתי רוצה עולם כזה. ואם בעזרת השם נזכה גם שיהיה משיח, שיהיה מלאה ארץ דעת השם כמן להם מחסים, גם אתה תשמח, גם אני אשמח. בסדר? זהו, זה הדבר הזה. עכשיו נחזור, למה הקדוש ברוך הוא רוצה עם נבחר? הנה התחבר לנו, התשובה הזאת מתחברת לנו גם לשאלה שלך. קודם כל, הקדוש ברוך הוא לא צריך עם נבחר. בסדר? הקדוש ברוך הוא לא צריך כלום. בסדר? הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו טוב, רוצה להיטיב. למה הוא רוצה עם נבחר? אז אני יכול להגיד לך את זה בקצרה, בלי הרבה, יש גם בזה הרבה להעריך, אבל נאמר את זה בקצרה. הקדוש ברוך הוא רוצה עם נבחר, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בשביל מטרה מסוימת. כדי שהעולם הזה יהיה בדיוק מה שדיברתי קודם, על הדברים האלה. כן? כדי שהעולם הזה יהיה עולם שבו אנשים מכירים את הערך של החיים, את הערך של המציאות, את הערך של הקדושה, את כל הדברים, כל היסודות שדיברנו עליהם עכשיו. עכשיו כך, אני מדביר לך את זה, אני אתן לך את זה על פי דרכו של הרמח"ל. והרמח"ל טוען שבתחילה הקדוש ברוך הוא הטיל את המשימה הזאת על כל האנושות. זאת אומרת, כל האנושות, כל האנשים בעולם היו שווים, לא היה הבדל. בסדר? אבל כולנו יודעים מה קרה על ההתחלה. ביום הראשון שהיה אדם בעולם, מה הוא עשה? חטא, אכל מעץ הדעת, נכון? ביום הראשון שהוא נברא, באותו יום, הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שהוא נברא בשעה השישית, בשעה השביעית, בשעה השמינית, שיעית, שרח. כן? זאת אומרת, הוא היה חי, שנה, שעה, שעתיים, אבל לא משנה, שם זה משל, זה לא בדיוק שעה ושעתיים על השעון. המשמעות של זה, מבחינה רעיונית, שאדם מיד חטא. ואחר כך התחילה עבודה זרה. בדור של אנוש, אומר הרמב״ם, אז הוא חל לקרוא בשם השם, נעשה שם השם חולין, חס ושלום, כך אומרים במדרש, ואחר כך הגיע דור המבול, כן? ואחר כך הגיע דור הפלגה, והיה הרבה מאוד צרות, האנושות בעצם לא ידעה או לא הצליחה ללכת בכיוון. אומר הרמח"ל, אחרי שהקדוש ברוך הוא ניסה את הדבר הזה במשך תקופה מסוימת, החליט הקדוש ברוך הוא שאולי זה לא נכון להטיל את המשימה על כל האנושות, אלא לבחור מישהו מתוך האנושות שהוא יהיה המוביל, מורה הדרך, ובעקבותיו יבואו כל הגויים. ואז הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, כי הוא ראה את אברהם שהוא הגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא והתחיל להבין את משמעות החיים בצורה עמוקה, ולהבין שהעולם הזה יש בו מעבר לאכילה ולשתייה יש גם עולמות רוחניים וגם צרכים רוחניים וגם עוגיות של מעבר לכאן ולעכשיו, כי ידעתי למען אשר צבא את בנה ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. צדקה ומשפט זה הדבר שצריך לשאוף עליו עכשיו ובעוד 40 שנה ובעוד 400 שנה ובעוד 4,000 שנה, זה אותו דבר, תמיד צדקה ומשפט מאברהם ועד סוף כל הדורות. כן? יושר, הגינות ודרך השם ורוחניות בעולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. וכשהקדוש ברוך הוא בחר את אברהם והוציא אותו מכל העולם, נכון? מה זה אברהם העברי? מה חז"ל אומרים? מה זה העברי? כל העולם מצד אחד ואברהם מצד שני, נכון? אבל באותו זמן שאברהם מצד שני, איך הקדוש ברוך הוא קורא לו? אברהם. למה אברהם? אב המון גויים לתתיך ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. זאת אומרת שבאותו זמן שהקדוש ברוך הוא רוצה את אברהם כביכול לבד, אבל אומר לו אני לא רוצה שתהיה לבד בשביל להיות לבד, אני לא רוצה עם נבחר בשביל להיות נבחר. אתה נבחר לא בשביל להגיד שכולם לא נבחרים או שכולם לא שווים חס ושלום, אלא אתה נבחר בשביל ללמד את כולם את הדרך. ונברחו בך כל משפחות האדמה, בשביל זה יש עם נבחר. עם נבחר בשביל להטיל עליו אחריות, לא בשביל להטיל זכויות. אין זכות, אין זכויות יתר לעם ישראל. יש חובות, חובות גדולים לעם ישראל. ביותנו עם הנבחר, יש לנו אחריות. והאחריות שלנו זה בשאיפות שאתה שאלת, איך אני רוצה שהעולם ייראה בעוד 40 שנה? כן? אז קודם כל, אם אנחנו רוצים שהעולם ייראה טוב יותר בעוד 40 שנה, אנחנו, עם ישראל, צריכים לראות יותר טוב. אם אנחנו נראה יותר טוב, יש סיכוי, אני לא אומר לכם אוטומטית שאם אנחנו נראה יותר טובים, גם הם יהיו יותר טובים. אבל קודם כל אנחנו צריכים להיות יותר טובים. וזאת המשימה שלנו כעם נבחר. קיבלת תשובה?
טוב, עוד בבקשה.
מה הראש הישיבה חושב על המצב עם החרדים והצבא?
עם החרדים והצבא?
חוק הטל.
חוק טל, זיכרונו לברכה. מת. כן. לא, חס ושלום, צבי טל יאריך ימים. אנחנו יהודים מאוד מאוד יקר, כולנו מכירים אותו, מי שנמצא פה בישיבה במשך כל השנים מכירים אותו, יהודי מאוד מאוד יקר, והוא עשה, לדעתי הוא עשה, מבחינתו הוא עשה עבודה טובה, זה לא כל כך הצליח, אבל האיש הוא עשה עבודה מצוינת, שיהיה ברוך, הוא אדם ברוך השם. שכוח על ההערה, יונתן, אתה צודק, אבל ברור לך שלא התכוונו חס ושלום למשהו אחר. טוב, אני רוצה להבהיר כאן כמה דברים. ברור לך שבמישור האידאי, העקרוני, כן? אני חושב שברור לכולנו כאן שבמציאות שבה מדינת ישראל, עם ישראל, חיים כאן בארץ, והאירועים של הימים האחרונים רק מחזקים אותנו. אני הבוקר לא הייתי פה כי הבן שלי, אחד הבנים שלנו, התגייס היום לצבא, ולקחתי אותו היום לבקום, לבסיס של, הוא התחיל היום את הצבא. וברור לכם, אנחנו נמצאים במציאות ביטחונית לא פשוטה, ועם ישראל צריך צבא, ועם ישראל צריך חיילים, ולדעתי כל יהודי שחי בארץ חייב להיות בצבא. לגבי יהודים חוץ לארץ אני לא אומר חייבים, זה לא עניין שלנו כרגע, אנחנו לא עוסקים בזה. כן? זה תשאלו את יונתן אחר כך, הוא יגיד לכם אם כן או לא, אני לא עוסק בזה. אבל לגבי כל מי שחי, כל מי שהוא אזרח של מדינת ישראל וחי במדינת ישראל, חייב להיות בצבא, לדעתי. זה בצד האידיאולוגי, בצד העקרוני. ב', המציאות היא שהחרדים לא הולכים לצבא. והם לא הולכים לצבא בגלל שתי סיבות. סיבה אחת אמיתית, וסיבה אחת גם היא אמיתית. אז נתחיל עם הסיבה האמיתית, ואחר כך את הסיבה שגם היא אמיתית. בסדר? הסיבה האמיתית היא ש... הם לא רוצים להיות חלק מהמדינה. זאת הסיבה האמיתית. הם לא מרגישים, הם לא מוכנים לקחת אחריות על מה שקורה יחד במדינת ישראל. זאת הסיבה האמיתית. יש להם עוד סיבה שגם היא אמיתית, של לימוד תורה. אבל הסיבה השנייה שהיא לימוד תורה היא סיבה חשובה. היא סיבה אמיתית מאוד, אני באמת אומר את זה ברצינות. היא סיבה מאוד אמיתית. כן? אבל בוא נגיד שגם באמריקה יש סיבה כזאת אמיתית של לימוד תורה. ובכל זאת באמריקה יש הרבה יהודים שלומדים תורה, כן? אבל יש גם הרבה יהודים, גם חרדים, שגם עובדים, וגם הם חלק מן החברה. אני מקווה ככה, כן? ואם באמריקה לא כולם כאלה, זה גם לדעתי תוצאה של מה שקורה בארץ ישראל. אבל כרגע לא נתח ניתוחים היסטוריים מסובכים, וזה לא הזמן לעסוק בזה. אבל הנקודה הזאת של לדעתי, כל אדם שחי בחברה צריך להיות חלק מהחברה. חלק מהחברה לא רק במובן הזה של צבא, גם במובן של כלכלה. גם במובן הזה. הרי לא ייתכן שקבוצה אחת בחברה לא תשתתף בצבא, לא תשתתף בכלכלה, אבל הם תמיד יש להם דרישות של מצב כלכלי קשה, והם רוצים שהמדינה תתמוך בהם בכל מיני דרכים. אי אפשר לחיות בצורה כזאת. זה לא נכון לחיות בצורה כזאת. אשר על כן, זה במצב האידיאלי. אלא מה? שהמציאות היא לא כזאת, כפי שאתה יודע. עכשיו מה עושים? היה חוק טל, שניסה להגיד אולי שחרדים, לאט לאט לשלב חרדים בצבא. זה לא כל כך הצליח. זה הצליח מעט מאוד. אבל יש טוענים שזה תהליך. תהליך ארוך. כרגע הוא הצליח מעט, אולי בשנה הבאה יצליח יותר, לאט לאט, עד שתבוא סיטואציה, יבוא מצב שבו העסק יהיה כבר יותר פשוט, ולי אין שום ספק שככל שהחרדים ישתלבו בחברה ובכלכלה, כך גם בעיית הצבא תיפתר. כי לדעתי שורש הבעיה בצבא הוא לא לימוד התורה, אלא הרצון להיות חלק מהמדינה. לימוד התורה תמיד יישאר, יש בעיה אמיתית של לימוד תורה, אבל לימוד התורה הוא לא בעיה של כל החרדים. כי אתם מבינים את זה לבד, שלא ייתכן שכל יהודי שגדל במשפחה חרדית, אם יש להם 10 ילדים במשפחה, לא ייתכן, זה לא הגיוני, שכל 10 ילדים הופכים להיות גדולי תורה וכולם הלמדנים הכי גדולים בעולם. זה לא עובד ככה, זה לא המציאות, וזה גם לא עובד ככה. מובן? עכשיו, ביטלו את חוק טל. מה אתה חושב שמחר בבוקר תלך משטרה עכשיו ותתפשט בחובות בני ברק, בחובות ירושלים, בחובות קריית ספר ובחובות אלעד, ותתחיל לקחת את כל הנערים משם, תכניס אותם לצבא, ואתה חושב שהחיילים האלה יוכלו לעשות איזה משהו בצבא, לצבא יוכל לעשות איתם משהו עם זה? זה לא עובד עם חוקים, זה עובד עם שכל. כן? אז עכשיו בא בית המשפט והחליט שחוק טל לא קיים. מחר בבוקר לא יהיו יותר חיילים בגלל שאין חוק טל. העולם החרדי ימשיך אל המועד. שעכשיו בכנסת ימצאו איזה חוק נוסח אחר של חוק שיעזור קצת, יעזור יותר, יעזור פחות, אני לא יודע. אני יודע רק שבמציאות יש לי שני דברים. יש לי הרעיון, האידיאולוגיה, האידאה הגדולה, מה שאני הייתי רוצה שיהיה, שהחרדים יהיו חלק מהחברה, שיקחו אחריות יחד עם כל עם ישראל בתוך החברה, זה כולל צבא, כולל כלכלה, כולל כל הצרכים שמדינה מתפקדת, צריכה, ואז הם יהיו חלק לגמרי מכולם. זה השאיפה שלי, זה הרצון שלי, ימשיכו גם ללמוד תורה. אני בעד שילמדו תורה, אני חושב שצריכים ללמוד תורה, ושאני גם חושב שאם יש מיוחדים שהם גדולים בתורה באופן מיוחד, גם צריכים לפתור אותם מהצבא. אני בעד לפתור גם קבוצה מסוימת שלא ילכו לצבא, שישבו ללמוד תורה, כי עם ישראל זקוק לתלמיד החכמים, כמו שהצבא יודע שעם ישראל זקוק למוזיקאים, והוא פותר מוזיקאים מהצבא, ופותר ספורטאים מהצבא, אני מוכן לפתור גם תלמיד החכמים גדולים, מוכן לפתור אותם מהצבא. כן? אבל בגדול, אני רוצה שותפות. עכשיו הדרך, השאלה היא איך מגיעים לזה. אפשר לחוק טל? אפשר? זה תהליך. אז עכשיו לא רוצים חוק טל. בכוח זה לא ילך. זה לא ילך, זה לא עובד ככה. אתה לא יכול לבוא לקבוצה כל כך גדולה ולשים אותה בצבא בכוח. אין דבר כזה, זה לא יעבוד. גם תשים אותם כולם בבתי סוהר, עדיין לא רווחת חיילים. כן? וגם תביא אותם כולם כמו שהם לצבא, לא תוכל להשתמש בהם בצורה נורמלית. כן? לכן הדרך היא דרך של שכנוע ושל חינוך ללקיחת אחריות בתוך החברה. איך זה יקרה? כמה זמן זה ייקח? הוא נוס. אני לא יודע. אבל אני מתפלל ואני מקווה שיבוא יום שזה ייקח. כן?
האם אני חושב שהמדינה חייבת להמשיך לתת לחרדים כסף ומזון גבוה, למרות שהם לא רוצים להיות חרדים?
טוב, אני רוצה פה להגיד כמה דברים שנביא. יש הרבה חרדים שעובדים ומתפנסים, שיהיה ברור, אני חושב שזכויות ממדינה צריכות להיות חלק מהחובות. שאם יש קבוצה שבוחרת, בחירה, לא להיות חלק מהחובות, זאת אומרת, אם הם לא רוצים להיות בצבא, אז הם בוחרים, והם לא רוצים לעבוד, אז הם בוחרים להיות ברמת חיים נמוכה. אני לא חושב שאני צריך לתת להם דבר. אני נגד לתת להם, אני בעד לתת לישיבות שלומדים שם תורה, לתת תקציב כמו שנותנים לכל הישיבות. זה כן, כן? ולאברכים, לתת תקציב כמו שנותנים לכל האברכים, לכל המקומות. אבל היום יש מציאות שבה חלק מהאברכים וחלק מהישיבות החרדיות גם מקבלים תשלום מיוחד עבור זה. זה אני לא חושב שמדינה ישראל צריכה לעשות. כן? אני בהחלט חושב ש... קבוצה, באופן עקרוני, קבוצה שלוקחת ומוכנה להיות חלק מהחברה עם האחריות ועם החובות, אז אני מוכן גם לתת להם את כל הזכויות, אפילו לאותם בודדים בחברה שהם מסכנים, שהם לא תורמים לזה, אבל אם אין בעיה עקרונית, בציבור הדתי-לאומי בגדול, כולו נושא נטל בחברה. אז גם אם יש אחד שלא היה בצבא, אז גם לא, הוא יקבל תמיכה, כי הוא לא היה בצבא לא בגלל בעיה אידיאולוגית, לא בגלל בעיה עקרונית, אלא בגלל בעיה מציאותית, מסוימת, שיש לו מגבלה כלשהי, כן? אבל אנשים שבאופן עקרוני אומרים, אני לא מוכן להיות חלק מן החובות של המדינה, אז אני חושב שגם צריך, לא הייתי אומר שלא יהיה לו שום זכויות, כי הוא אזרח במדינה וזה, אתה לא יכול לקחת לנו את כל הזכויות, אבל ודאי, לא צריך להיות מהטבות מיוחדות, לא צריך. טוב, אני מודה לכם, ואני מבין שבעוד שבועיים אתם יוצאים לפולין? אתה יוצאים. עוד שבועיים וחצי.
לא, לא כולם.
למה לא כולם?
הבריטים...
היו כבר? טוב, בסדר. אז מי שנוסע, שתהיה לכם נסיעה טובה, ובעזרת השם שיהיה לכולם, חג פסח כשר ושמח, אני לא יודע אם... בקבוצה הזאת ודאי לא ניפגש את פסח.
He loves talking to you.
Oh yeah, that was so awesome.
I went up on the computer during the long. And that's not bad, but...
Tali!
Roll the leaves!
If I actually like woken up, I would have realized I just should have sent a time.
Yeah, right.
Who's what? It was.
Jay, did you turn off?
No.